אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים, עכשיו ברדיו על הגל. טל בלילה, סצנה תרבות רדיופונית עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
ערב טוב טל.
נכון, אנחנו משתדלים. ערב טוב צ'יצ'ו.
מה נשמע?
בסדר, ערב טוב לי החפץ, ערב טוב אייל קציר ואמא קליין, המפיקה. מה נשמע? לא טוב. אני לא יודעת איך לתאר את זה. שבוע מאוד קשה. אני מודה שאני מאוד מוטרדת. אני מודה שאני ממש ממש מתקשה לנשום. אני מודה שאני כל כמה זמן מייבבת, בוכה, לא רגועה, אין לי אוויר, מוטרדת. אי אפשר לייפות את זה. זה מאוד מאוד קשוח השנה, ואני חושבת גם שהייתי פה בטקס יום השואה, פעם ראשונה שאני רואה בני נוער דומעים באופן כל כך גורף, מגיבים, מבינים. קשוח מאוד, אתה יודע, הראו שם הקטע של... זה טעות היה ששאלת אותי מה שלומי.
לא, ממש לא.
הראו שם קטע שניצולת שואה פוגשת ילדים מהעוטף.
אוקיי.
והיא שואלת אותם, אז איפה התחבאתם? אז הילדה אומרת לה, בארון, התחבנו, לא יודעת, יום שלם או כמה שלם, בתוך הארון, אז היא אומרת לה, את יודעת, אני שנתיים הייתי בארון. עכשיו, זה לא היה זה. אתה רואה, תראה כמה שזה אבסורד. הניצולת שואה הזאת, שהיא אישה מדהימה באמת, איזה אור היה לה בעיניים ושמחה, ואני אומרת שמחה במאמר מוסגר, אבל באמת שמחה, שמישהו פתאום מבין מה היא מדברת.
כן.
ילדים קטנים שחוו סוג של שואה, והם מבינים אותה. ומבינים על מה היא מדברת. מה שהיא לא חוותה בעצם, כמעט עם אף אחד שהגיע למדינה פה, כי אף אחד לא הבין על מה היא מדברת.
גם לא היו מדברים על זה יותר מדי.
לא כלום. עכשיו, פתאום הילדים הקטנים האלה, שילדים דגממים להם טקט וטוב, והם אומרים מה שהם חושבים, הם יורים.
ברור.
פתאום הייתה שם איזה, זה היה קטע מצולם שהקרינו, כנראה מאיזה תוכנית שעשו, ובתוך כל הדבר, הזוועות שהם דיברו, היה צחוק. הייתה שמחה והייתה הקלה, מישהו מבין אותי, והאישה הזאת כבר בתשעים, צלולה לגמרי, בריאה כן. לגמרי, ברוך השם, ואופטימית לגמרי גם. והיא אמרה להם, אתם תהיו חזקים, ואתם תגדלו, ואתם תצמחו עם זה. עודדה אותם, ומצד אחד אתה רואה את ההקלה שלה, מצד שני, אני אומרת לעצמי, אני לא מאמינה שאנחנו חווים את הדבר הזה. אני עדיין לא, כאילו זה עדיין משהו שאני לא מצליחה, אני בטוחה לפעמים בבוקר, אולי, אני אומרת לעצמי, אולי עזיתי את זה. זה לא נקלט לי וזה עדיין לא נקלט לי. אז שאלת אותי מה שלומי, טעות, לא שואלים שאלה כזאת.
לא ציפיתי לתדעת, כאילו שאלתי מה שלומי חצי מינימוס וקיבלתי פה,
קיבלת שטוזה. זהו, אל ת, אז אתה יודע מה?
כן.
לפני כל תוכנית אתה תבדוק איתי.
מה מצבך?
אם כדאי לשאול אותי מה שלומי, אני הולך לשאול אותך מה שלומך, או אני לא.
אני ארשום לי את זה בהערות.
ואז תגיד לי איזה תשובות עדיף שיהיו בתוך המסגרת של אל תשאל אותי מה שלומי, כי אני יודעת שזה יהיה לך קשוח. ביקשתי ממך, בגלל שידעתי ששלומי לא יהיה משהו, אז ביקשתי ממך, והיום יש לנו גם אורח מיוחד, אבל זה עוד מעט, ביקשתי ממך... ביקשתי ממך להכין איזושהי פינה תרחנית לתחילת התוכנית, כי אני כבר יודעת מה הולך לבוא. אז אני צריכה קצת תרחנות
וקצת הומור. אוקיי. אז בפינת התרחן שלי, שירון עוד לא מכיר, אבל הוא עכשיו ייכנס לזה בקטנה, כי אני בצופה בן אדם תרחן, אז אני מחפש
את
ה...
לא להגיד עדיין את שמו של האורח, אנחנו בונים את זה.
אבל פרסמנו את זה.
אז אתה עכשיו דוחף את זה.
כן, בזה. עוד לא, היא נותנת את ההוראות, מתי אתה יכול...
מי זאת אי?
המנהלת התוכנית והתחנה. היא תגיד, בכל מקרה, פינה התחנה שלי כזאת. א', רגע, אבל את, אני מבין מה קורה פה. מתפזרת לה בעניין הזה. טוב, פינה את התרחן, אבל היא לא זה. או, רגע, אנחנו נשאיר את זה שנייה, יש פה איזה עניינים. חשוב לי שתוכל להשתתף כדי להבין, כי גם יש לי שם את העניין. טוב, פינה את התרחן שלי כזאת.
לא,
א',
שוב אני אסביר.
כן.
מה אתה פספסת?
מה פספסתי?
אני אישה.
כן, את
אני
יכולה...
אני יכולה לעשות אלף דברים, לשמוע את פינת התרחה שלך להגיב, בעודי מדרדסת. לך רק מלהסתכל, כבר לא יכולת להרבב את, את העניין הזה. לא יכולת לתת אשליה למאזינים שכלום לא קורה.
אני, אם, אם נאבד לי משהו באוטו ואני צריך לחפש אותו, אני מחליש את הרדיו. כי אני לא יוכל למצוא את מה שאני מחפש כרגע.
זה כמו אלה שעם המשקפי שמש שצועקים להם, אומרים, מה? ומרימים את המשקפי?
אני מחליש את הרדיו, אחרת אני לא אמצא את מה שאני צריך למצוא.
כן, פינת התרחן אני סקרנית.
אז פינת התרחן שלי כזאת, א', אני חושב שאנשים, ואני נותן את זה באמת לכל מי שזה, כל אלה שחזרו מחול, או טסים לחול, ומנסים להשחיל אתך את זה בתוך שיחה, של... כן, אני בדיוק... ומשפט בסגנון, בוא נה, יקר אצלכם מאוד, לא יודע מה, או המחירים...
מה זה אצלכם?
בארץ, כאילו, מנסים להעביר את זה, כאילו, בוא נה, יקר בארץ הזה, כאילו, אוקיי, ואז...
כאילו, אני לא חי בארץ?
כאילו, חזרתי עכשיו מחול מאיזושהי תקופה או משהו...
רילוקיישן?
לא משנה ממה, חייבים להשחיל את זה. גם אם זה היה לשבוע, אז הבן אדם איכשהו ינסה להכניס לך, כן, כי הייתי עכשיו בפריז, ושם עולה ככה וככה, אחי, זה לא מעניין אותי. לא אכפת לי, איפה היית?
אבל זה תמיד היה.
אז אני מבקש לרדת מהעניין הזה.
זאת אומרת, אתה אומר, זה תמיד היה, אבל עכשיו, אחרי השביעי, לא בא לך טוב.
אני חושב, אני מוכן...
אל תדגדגו לי עם החול שלכם,
אני מבטר על זה, ואני מבקש שגם אנשים יוותרו על זה, אחי, זה שאתם טסים, לא משנה אם זה לעסקים, או לעבודה, או לבילוי. אתה יכול לשחרר לי את האינפורמציה אותי, לא אליי. תעביר אותה למקום אחר.
כמו תמונות של ילדים שמראים
לך? על אותו עיקרון. אוקיי. גם יש דברים שאני לא צריך, לא מעניין. אבל בזמן שחזרתי גם על חול, חזרתי משהו אחר. ואני מפנה את זה פה לשניכם.
לא, אין שניכם עדיין, אנחנו עוד לא הצגנו את האורח.
אבל הוא אחרי זה יענה.
אתה עדיין, אתה...
את עכשיו טס לחול, אני אחלק את זה לשתיים, אני אתחיל בקשה.
נו.
יש שני סוגי אנשים שמגיעים למלונות בחול.
נכון.
אלה שמגיעים למלון עם המזוודה, והמזוודה היא ארון. זאת אומרת שהמזוודה נשארת, כל הדברים בפנים, ויש את אלה שמגיעים ופותחים את המזוודה, מוצאים... מוצאים את הכל ומסדרים בארונות, כי יש ארונות הרי תמיד בחדר, אתה מסדר.
נכון, אם אני בא לשבוע, אני אסדר בארון. אם אני בא לשלושה ימים, אני לא אסדר.
כן, אם תהיה לילה אחד, את...
לא אסדר.
לא?
לא.
אוקיי,
גם לא. אני גם אסדר להניח שלא יהיה לי מזוודה, יהיה לי מין תיק.
לא.
לילה אחד.
באת לשבוע, אבל יש לך לילה אחד במקום מסוים, ויום אחרי זה צריכה לעבור למלון השני.
לא, לא אסדר.
להישאר בזה?
להישאר, ברור. מה יש לי לסדר? מה, אין לי מה לעשות? צריכה בזבזמן על הסדר?
אני שואל את זה כסקר כדי להבין.
לא, הסקר שלך, אבל הפנים שלך, הייתי צריכה לסדר?
כן.
למה?
כי ציפיתי דווקא.
למה?
לא יודע, היה לי איזשהו בראש.
שאני הכי בלגניסית, אני אסדר, למה אני צריכה עוד גם לסדר בארון שהוא לא שלי?
כי החדר הוא קטן בדרך כלל, אתה רוצה שהדברים יהיו לך...
לא, זה נשאר בתוך המזוודה מאוד מסודר, אני לא... עכשיו, all over.
טוב.
מה, זה מעצבן אותך שלא שמתי בארון?
לא, אני, אז אני אסביר.
איזה פנים חמורות, ספר.
אני דווקא הייתי מאלה שמשאירים הכל, ואז גיליתי מישהו שעושה את זה.
מישהו ששם בארון.
ואז מבחינתי, גם מלילה אחד אני פורק.
למה, זה הדליק אותך מה שהוא עשה?
כן, אמרתי, וואי, זה מגניב. אני אוהב את הקטע.
אוקיי, אז אני לא מגניבה.
את הכי מגניבה שיש.
אבל זה אמר בפתח.
אז כאילו, את יודעת.
לא, אני אומרת, אבל תשמע, אני... כל היום מסדרת הרי אחרי הילדים שלי.
נכון.
עכשיו צריך לסדר גם בארון? אני בנופש, כאילו, למה?
אני בודק את זה, את יודעת, כדי להבין אופי של אנשים, יעני איפה זה נמצא.
אני לא חושבת שזה אופי, אני חושבת שזה תלוי גיל וזמן ופרקטיקה.
אוקיי.
זה לא רק אופי. אופי זה איך זה מסודר במזוודה. זה אופי. למשל, אצלנו, אמא שלי בחיים לא ארזה מזוודה.
אבא תמיד מסדר.
אין מצב... ותבין, הם לא היו חולקים מזוודה. לאבא שלי שלו, ולאמא שלי
זה
שלה.
זה גם אצלי, אני אשלי לה שלה.
היא עדיין בחיים
לא,
לא ארזה.
וואלה.
היא הייתה שמה את מה שהיא רוצה.
והוא היה מסדר לה.
אין מצב, היא לא נוגעת. גם אין לה עניין.
כן.
לא רוצה. כל אחד, גם אמא שלי מעולם, לא זוכרת כמה היא גייצה. אבא שלי, זה, כל אחד יש את התפקיד שלו, ולא מתערבבים.
זה חלק מזוגיות. אני יכול להבין את זה גם. התרחנות האחרונה שלי...
וואו, איזה כיף. יש עוד אחד?
זה... במקרה הזה גם בגלל אומר, זה הכל עניין בשל מודעות של אנשים וכאלה.
כן.
אבל יש את האנשים שמדברים בטלפון, ומתחילים, הם לא יכולים לעמוד ולדבר, וגם לא יכולים לדבר בשקט. אז יש גם את אלה שגם מדברים ברעש, במקומות ציבוריים, שזה עם תופעה ידועה, אבל יש...
הם גם מסתכלים עליך שאתה גם מפריע להם.
אבל יש את אלה שמטיילים. הם לא יכולים לעמוד ולדבר, הם מתחילים לצעוד. עכשיו אתה יכול להיות בן אדם פתאום מגיע לאיזה גבעה בסוף העולם שמאלה וחוזר, הם מתחילים ללכת. והם כל הזמן בתנועה, ואתה רואה את הבן אדם בטלפון הולך, חוזר, הולך, חוזר.
ולך זה מפריע כי?
זה מטריד אותי איכשהו,
אני לא... אני חושבת שמטריד זה שאתה בכלל מסתכל עליו. גם זה מטריד, מה אתה מסתכל? מה אכפת לך?
אחרי אתה בטלפון, תפוס פינה, שב, דבר בשקט.
אני שוכחת שאתה תרחן,
כי אני אומרת... תעשה מה שאתה צריך, אבל מה אתה מתחיל לצעוד לי במרחב?
יא, אתה באמת תרחן, אבל אתה יודע מה? זה מהמם אצלך, התרחנות. זה כבר מגיע ללבלים... שאתה כאילו מתעצבן מסיטואציה שהיא כלל לא שלך, לא קשורה אליך, ותכלס היא גם לא אמורה להפריע לך.
אז זה מפריע לי.
מפריע לך. זה התרחנות שלך. האמת, אני אוהבת את התרחנות.
זה מפריע, אני מתנצל.
לא, אל תתנצל מהיותך
תרחן. לא, למי שאני, אתה יודע.
לא, אני חושבת שהמאזינים, ודרך אגב, הם ממש גדלים, ויותר מזה, גם אוהבים את התרחנות שלך. אני מקבלת על זה פידבקים. אוהבים.
לא, אני תרחן חביב, אני לא תרחן בלבל של ה...
אני חושבת שאתה אומר איזה שהם דברים, שאנשים אולי לא מעיזים להגיד שזה מעצבן אותם.
או שהם לא שמו לב שזה מעצבן אותם, ופתאום אומרים, וואלה, אתה יודע מה? כן, זה מטריד אותי, זה נכון, אני שם לב את זה פתאום.
אתה יודע מה זה מזכיר? רגע, אבל אתה עוד לא... אתה
לא קיבלת את האישור, אני מצטער.
אני
מבחינתי אדבר.
הרוח הסמוי. אבל אתה יודע, בסוף מה אתה תהיה?
נו.
יש את הזקנים האלה?
אני כבר זקן, זהו.
לא, לא, לא. הייתה לנו אחת כזאת, לא אגיד את שמה, היו כמה. עם חלוק זה גם היה.
כן.
הייתה עומדת בכניסה לבית שלה, זה בדרך כלל מהשמש, מקבלים קיבוץ של אברהם, אברהם כזה, קיבוץ, מסתכלת שמאלה, ימינה, מה מתרחש ברחוב, ואם זה ברדיו שלה, גם מגיבה לזה.
וואלה.
רק מחכה שיהיה משהו שיכולה להגיב.
לא נראה לי שאני אגיד
לא לשם. לא תהיה מאלה שעומדים?
לא. כי אני אגיד לך מה, אני גם
רק לא... רק לתפוס את זה שמרגיש.
לא, כי אני אגיד לך, אני לא עמוד בכניסה לבית, אני יש לי ספסל. אני זקן ספסל. אני אהיה זקן.
המאלה של זהו זה?
אני אהיה זקן, שלי ספסל שלי.
אני אסרוג.
אני אבוא אליו בבוקר, עם תפוח אני אקלף, עם חיתול, לא צריך לקום, אני אבאה בכל מי שעובר, ואני אציק למי
ש... עם חיתול.
כן, למה אני צריך לקום? שותה מים, יושב שם שעות. ספסל בואה באנשים.
מתקטנן.
מתרחן לעצמי דברים, אכפת לי כאילו.
זה גדול, זה טוב.
לשם אני חותר.
זה טוב.
כן.
בסדר, אז ביקשתי ממך היום, כי זה יום מיוחד, בדרך כלל יש שיר מרים שאתה מביא, אז אמרתי לך הפעם שיר נעים, כי זה שבוע קצת שיר.
כן.
אז מה השיר הנעים?
אז בחרתי את סיל, כי אתמול בבוקר, על הבוקר מוקדם, אחי הצעיר פתאום שלח לי, תמונה שהוא בהופעה שלו, ואני מאוד 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 אוהב את סיל, הוא ראה אותו בלייב.
כן, נהדר.
זה היתרון בלחיות בארצות הברית, שבערך כל סוף שבוע יש לך אחד או מהאומנים הגדולים מופיעים לך ליד הבית. אתה פשוט מזמין כרטיס והולך. אז ברגע שהוא שלח את זה, לא שמעתי רדיו כל הדרך הביתה, פשוט שמתי סיל לעבודה, שמתי סיל, עד אי שהגעתי לביתה, היה פשוט כיף.
אז איזה שיר זה?
זה נקרא Waiting for You, שהוא פחות מוכר, אבל פשוט נעים וכיף.
סילבה זה האורח, כן, איזה יאללה. כיף, יאללה בואו נשמע.
There has been no one brighter than you. I can't. Day I sit down and I feel like I'm waiting for you. I've been waiting for you. For you. I have been waiting. I have been waiting for you.
חזרנו לילה טוב, טל בלילה. צ'יצ'ו פה איתי, ליה חפץ, סבא קליין.
גם אני אהיה.
אנחנו לא נדבר על זה, כי אז לא נוכל באמת להציג את האורח המיוחד.
מאוד.
אז לילה טוב לירון אדירי.
ערב טוב לכם.
מה נשמע?
קודם כל, אני חייב לברך אותך על הבחירה, שיר יפהפה.
תודה.
יש בו אווירה.
כן. נעים.
נעים.
שיר נעים. מה ש...
למרות שאני לא מכיר את הזמר, אבל את המוזיקה שלו אני...
יכול להיות שאתה מכיר, אתה פשוט לא יודע שהוא הזמר, כי יש לו כמה שירים מאוד מוכרים.
מה שאמרת גם יכול להיות.
כן. יש לו כמה שירים מאוד מוכרים, פשוט לא כולם יודעים
שירים. למרות שאתה טרחן, מה שאמרת זה גם בסדר.
אפרופו טרחן...
או, אפרופו זה מילה שאנחנו נורא אוהבים, כי נורא טרחנית.
אחד הטרחנויות הראשונות שלי, שבתוכנית, היה איך שהגעת לפה היום.
מה זאת אומרת?
אני מגדיר את ירון אחד האנשים הכי גבריים שאני מכיר.
וואו.
בהגדרת גבר, ירון לגמרי בתמונה.
לא, תקשיב, אני עוד כמה זמן אתה מכיר את צ'יצ'ו, אבל הוא עכשיו הביא לך פה מחמאה, שבחיים אני לא שמעתי אותו עובר לאף אחד.
מחמאה?
מה?
שאתה גברי?
חשבתי שיגיד שאני רגיש.
לא, נגיע לשם אחר כך.
שאני...
גברי?
גברי.
בטח שזה מחמאה.
גברי, גברי.
גברי זה מילה שאנחנו אוהבים.
מאוד גברי, אבל...
טוב, אם יגיעו טלפונים של בחורות...
הנה, ראית? עכשיו הוא ישר הביא לך... לא, זה...
אבל יש את... לקבל אותם.
אבל עכשיו הוא אומר אבל. הנה, יש אבל. יש הסתייגות.
מה הוא נועל? אוי, אוי, אוי.
באת עם סנדלים!
אוי, אוי, אוי.
אוי ואבוי!
סנדלים.
אסור לגבר לנעול סנדלים לפי תורתו של צ'יץ'.
בתחנות שלי אסור לגבר לנעול סנדלים. אסור.
לא אמרת לי את זה לפני זה.
אני לא תיארתי לעצמי שיהיה מחדל כזה.
האמת שאני שרק עכשיו אני שמתי לב שכרה יצאתי מהבית.
לא ציפיתי גם שהוא ינעל סנדלים, זה כאילו לא מתאים לי לבן
אדם. בדרך כלל דינה דואגת שאני אהיה...
לא, אבל אני חושבת שאפשר לסלוח לו בגלל שהוא בדור אחר, נשמה.
לא, זה
דור אחר.
לא, לא, לא.
אבל לא באתי עם מכנסיים קצרות, שזה גם משהו. בחיים לא הולכים עם מכנסיים
קצרות. גם לא מערפת.
וגם לא מערפת.
זה גם טוב.
למרות שזה היו התקופות הכי יפות, זה התקופות של הרפת.
באמת?
אני בטוח.
למה אתה חושב?
א', הייתי עצמאי. אני קבעתי לי את השעה ואת המקום ואת הזמן. וב', אני איש של בעלי חיים, אז זה היה העניין.
אוקיי.
והייתה פרנסה מצוינת. רפת זה שעתיים שלוש בבוקר.
חליבה.
עם שחר, לא?
אחרי זה הילדים היו באים בית ספר, הם היו מקבלים אוכל, הייתי יושב איתם, הולך לנוח, בחמש יוצא, חוזר בשבע. זה חיים הכי קלאסיים שיכולים להיות לי.
כן.
זו תקופה שאני...
מתגעגע.
לא, אני עזבתי את זה מבחירה, אבל כן. זו הייתה התקופה הכי כיפת של החיים שלי.
פרה היא חיה חכמה? פרה זה חיה חכמה? אם אתה, אתה יודע, בלבל של אם אתה לוקח חיה...
יש לי כמה פתיחות על זה, אבל זה לא מתאים לרדיו.
לא.
לא.
אז אני לא אגיד אותם.
לא.
אני אתן לך דוגמה.
דן.
אני, יש לי גם פרות ויש לי גם סוסים.
נכון.
סוסים זה חיה צילה, מטומטם בריבוע. א', בגלל זה הוא גם מרשה לרכב עליו.
כן.
שפרעת בחיים לא יכול לעלות עליה. ב', אני אתן לך דוגמה.
גם לא איזה דוהל
אתה מרחב. אם יש פה כוס מים, ויש פה שער, והפרה יודעת שהיא תלך מסביב, היא תגיע, היא תגיע. סוס יעמוד פה בשער וידחוף אותו. הוא לא יגיע למים. הוא לא ידע לעשות את הסיבוב הזה ולהגיע. זו דוגמה פשוט פשוטה. פרה זה חיה חכמה.
וואלה.
כן.
זה נכון שהן לא ישנות? לא עוצמות עיניים?
הן לא עוצמות עיניים, הן מעלות גרה כל הלילה. הרי
צורת
האכילה שלהם זה שלוש קיבות. היא יכולת בהתחלה מהר, והרבה. ואז היא מתחילה להעלות את זה ומעבירה את זה להמשך. ומההמשך זה הולך הלאה והוסך עליו.
מחלקות שם, וואי, תראה.
כן.
איך אנחנו מתחילים ראי... עוד לא התחלנו, וכבר הגענו לשלוש הקיבות של הפרה.
אני יש לי שתי קיבות. אחת לזה, אחת לגינוחים.
אתה הרי לא... מנעד המזון שלך הוא כל כך דל, שתי קיבות.
בגלל זה, קיבה לקידוחים.
אז קודם כל, אנחנו נורא שמחים שבאת אליהם.
ממש.
מרגש אותי שהזמנתם אותי.
והיה לנו מאוד
חשוב. וחשבנו עליך ביחד, זה הקטע.
ביחד, אבל לא... כל אחד לחוד.
כן.
מה את אומרת?
כן, היה פה איזה קטע.
יש שני אנשים בעמק חפר שחשבו עליי.
לא, להזמין אותך לתוכנית.
לא, בתוכנית.
אם אתה תרחן, זה רגשה.
כן.
וואו. כי הוא גם הוא שותף שלי, אתה יודע, רק
אני קראתי את ה...
זה חודשיים בשנה שאנחנו מתכנסים.
קראתי את ההקדמה.
ואנחנו עוד מעט, אני ראיתי שזה היה לך קשה, שפתאום יש שותף, פתאום תמונה שלי איתו, בסדר. אבל אנחנו נדבר על זה כי זה לא סתם הזמנו אותך דווקא עכשיו, אבל אנחנו נגיע גם לזה. אבל נלך רגע אחורה. הרי אתה מפיק ומביים מופעים קהילתיים, לא רק באזור חוף חפר, בכלל עשית את זה גם בנתניה, עשית את זה בעוד ערים, עשית עשורים, כאילו המון המון שנים. עכשיו, מכיוון שאני בתחום דומה, אז אני יודעת, צריך פשן, והתרבות היא בעצם בעורקים שלך. ועוד מעט גם נדבר על הילדים שלך. איך זה עבר אצלכם במשפחה? איך זה הגיע אליך ברמה שאפשר להגיד שאני רואה אותך עובד על פרויקט, זה לא משנה אם הוא 90 שנה ל... או זה. זה שליחות מבחינתך.
כן.
אז איך זה... מתי זה ניצט בך החיידק הזה שהרגשת שזה... שזאת השפה וזה השליחות.
קודם כל, אני מזיז את המילה מפיק ושם את המילה תרבותניק. כי משם זה בא. זה צרכנות תרבות, זה הביקוש לתרבות, זה ההליכה אפילו לנסוע שעתיים לאיזשהו מקום בשביל לראות איזשהו מופע של 45 דקות, כי זה חלק מהעניין. ובבית שלי, אמא שלי ואבא שלי היו צרכני תרבות, והם, אני לא יודע איזה הורישו, אבל זאת ה... שם אני גדלתי. אני גדלתי בתרבות. אני גדלתי בקריאת ספרים. הייתי הולך לספרייה 3 פעמים בשבוע, ספר אחד בספרייה, ספר אחד לוקח הביתה, ספר אחד קורא בדרך, וככה זה היה יוצא איזה 6 ספרים בשבוע.
וואו.
עכשיו, כש...
זה טירוף.
כשאימא שלי פעם אמרה את זה למורה, אז היא אמרה, איך זה יכול להיות? הרי הוא דיסלקט.
רציתי לשאול אותך, אתה לא דיסלקט?
זהו. כשאני הייתי קורא ספר, הייתי לפעמים מוצא את עצמי קורא מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, ובאלכסון.
והחשיבה מטיילת.
והייתי מוצא את עצמי לפעמים תקוע בדף, שעתיים.
וואלה.
אבל לא ויתרתי. כי העלילה וזה. אז זה הספרים. ואני אספר לכם אנקדוטה קטנה. כפר ויתקין זה כפר של כדורסל.
אוקיי.
וכל שבת היו באים למגרש, מה שנקרא.
נכון.
ואחת הפעמים אמר לי אחד המוז'יקים, שנקרא ניר קפלינסקי, שהייתי בן 10, הוא היה בן 11.
מה זה מוז'יק?
מוז'יק זה עיקר גדול וחזק.
מוז'יק.
ואז הוא אמר לי, ירון, כדורסלן אתה לא תהיה. לך תשאיר בו מקלה. ומאותו שנייה, רגלי לא דרכה על מגרש הכדורסל כמקפיץ כדור. באתי לראות, באתי לזה. ואז אני עברתי למקלה. ושם מצאתי את ה... את יהודי.
שם קיבלת.
אז שרתי במקלה.
היית
והיה חוג זה, חבורת תרבות...
זמר.
לא, של הצגות, נו.
חוג דרמה.
חוג דרמה. וזה כל כך עניין אותי שהייתי באה לחזרות של החוג הדרמטי.
נכון.
ובאחת הפעמים, 4 ימים לפני ההופעה של החוג הדרמטי, אני התיישבתי לשמוע חזרה. ופתאום, נפתלי אומר לי, בוא, אנחנו צריכים אותה. ועליתי אל הבמה, ואמר לי הבמאי שהוא היה מביתן אהרון, לא זוכר איך קראו לו, איפה אני זכר.
בן כמה היית?
אולי 12, אולי 13.
אוקיי.
אנחנו צריכים אברך. אנחנו נלביש אותך, אתה לא צריך להגיד כלום. אתה אמור להתחתן עם אניה.
אניה
לייטמן. ואני יושב שם, ואני אומר, לא, זה יהיה בסדר. יהיה בסדר, יש לך 3 חזרות לפני ההופעה. ומאז הייתי בחוג דרמטי. אז הייתי מחובר מגיל מאוד צעיר. אני יכול רק להגיד לך שאניה היא אהבה אולי מעט דברים לאכול, בצל היא אהבה.
אוי, זה נכון.
ואז
וגם שום,
אומרת,
גם שום.
אהובי! אוי, אני הייתי מתעלף במקום. מה...
זה נכון, ושום, ושום. זה נכון, זה ידוע. באמת,
מהענן.
עליה השלום, אישה יקרה.
והלבישו אותי כמו אברך, כמו הילדים האלה שרואים אותם במאה שערים, ואני הלכתי כל הזמן על יד אניה, כי הייתי השידוך שלה. זהו, זה, משם זה התחיל. אחרי זה, הייתה לי בדודה בלהקת הנחל, אז אני חשבתי שגם אני צריך.
להיות בלהקה.
כן, והיא סידרה לי אודישן בלהקה. ובאתי, הפשבתי ב... ואני מסתכל מסביב, ואני אומר לעצמי, זה אנשים שאתה רוצה להיות אותם עכשיו 3 שנים? זה לא אנשים שלך. אומנם אתה רוצה להקת הנחל, אבל זה... זה לא, אתה לא בשביל זה.
לא התחבר.
ומי שמה, תוך 7 דקות בערך, אני מצאת את עצמי בחוץ, בלי אודישן, ומשמה צנחנים וקרבי ומלחמות, כולל שלום הגליל, תאר לך, משנת 69 שהתגייסתי עד בכלל.
ואתה לא מצטער על ההחלטה?
אז אני תרבותניק.
אתה לא מצטער על ההחלטה?
ומה?
אתה לא מצטער על ההחלטה?
לא.
כן?
ממש לא. זה לא היה מתאים לי. אני לא הייתי יכול להיות מאושר שם. זה מאבקי כוחות שהם לא לטעמי. אני יודע, מרפקי ידע. וכמה שהם נראים נחמדים ותרבותיים, זה לא נראה לי נחמד. ופה הייתי אחד אני איש של קבוצה. אני לא יחיד. Okay. לא יחיד ביחידה. אני איש של קבוצה.
זה נכון.
הקבוצתיות, הביחד, ושם אני.
אוקיי.
ככה חונכתי, וככה חינכתי את הילדים שלי, וככה אני חושב ש... מי שזה לא מתאים, לא, אז לא, אבל מי שהוא על יד, קבוצה. קבוצה, חבורה, קהילה. חברות, קהילה, זה אני.
אוקיי.
ובגלל שהייתי איש של ספר, ואיש של מקלה, ואחרי זה עם הגיטרה, למדתי אצל ברני 4 שיעורים, זאת אומרת, 4, כל שיעור זה היה אקורד, okay. וזה נגמר. כי אני לא איש של לימודים, אני חושב שאני יודע מיד, ואני מצטער על זה, כי הבן שלי, נועם, הוא הלך ללמוד גיטרה בצורה יסודית ומסודרת, כי הוא דומה לאמא שלו, לא לי. אז הוא יודע יותר מ4 אקורדים, והוא צוחק עליי תמיד. עדיין עם 4 אקורדים...
כאילו ששאר הילדים שלך לא יודעים.
עם כל מי שרק רוצה לשמוע. הפעם הראשונה שעשיתי משהו גדול, זה אחרי מלחמת יום כיפור. אני השתחררתי באזור פברואר-מרץ, ו... הגעתי הביתה, אתה יודע, זה חודש לפני יום העצמאות. אז עליתי למעלה, דפקתי בדלת. מוישה חפר היה אז המזכיר. אמרתי לו, אני משוחרר, אולי אפשר משהו לעזור ליום העצמאות. אז הוא, זה שלך. עכשיו אני הייתי בן 22. מה אני יודע? ועשיתי את יום העצמאות. יום הזיכרון זה היה טאבו, אבל יום העצמאות. ומה שאפשר היה לעשות. ומאז אני שם. לימים הפכתי להיות מנהל מחלקת אירועים בעיריית נתניה, עשיתי סיבוב.
כן.
עשיתי יובלות בכל מיני מקומות, אבל אחי אני אוהב את הכפר הקטן שלנו.
מה זה יובל? עשינו מלא מופעים, מה זה? ערב נכון. סתיו, היינו עושים...
כן, עם אופירה, מה זה? עשינו מה זה, דברים הפקת, מדהימים.
הפקת והשתתפת וזה... אני חייבת להגיד, זה מזל, זה הילדות שלי, זה הזיכרונות נכון? שלי, זה ההתרפקות שלי. וגם כל היופי הקהילתי זה ש... זה היו דורות על במה. זאת אומרת, שירון שר את דון קישוט, אתה יכול לנוח, אני זוכרת הכל, דרך אגב, פיקס, ניב, שאומרת, אנחנו גם מדבר עליו, הוא היה על הסוס נדנדה, רק מסתכל עליו, וכשאבא שלי אמר, בואי נאחות ושמינה כאן מנגד, אני ישבתי על הספסל, והייתי כאילו זאת שהסתכלה עליו, וזה ככה היה, ככה זה היה, וזה משהו שהוא... אי אפשר להסביר, כמו שהוא אומר, אני הייתי בן 12 שאמרו לי, בוא תהיה אברך, אתה ילד, אתה סופג את הבמה הזאת, זה וואו, כאילו. אתה נכנס לעולם הזה, זה וואו. וירון, הוא בעצם זה כן מפיק, כי
כן,
לא היית מפיק את זה, זה לא היה קורה.
חיפשתי לעשות את זה יותר פשוט.
נכון, זה תרבותניק, אבל זה לא תרבותניק, זה מפיק, זה במאי, זה... ואם אנחנו מדברים, אחד הסיבות שרצינו שתגיע דווקא עכשיו, כי זה באמת שבוע של זיכרון שהוא הווה, בעודו, קורה בעודו, מתרחש.
תוך כדי.
אני לא יודעת איך לתאר את זה, אבל אני יודעת ש... בוא נגיד, כמוני, כמוך, אתה יודע, ולא הרבה יודעים את זה, אבל מי שמכין ומביים את טקסי הזיכרון, אני יכולה להגיד לך, ביימתי בהבימה, איפה לא ביימתי? זה הדבר הכי קשה ומורכב ומלחיץ.
אחריות.
לא בגלל המורכבות האומנותית, כמו הרגישות, הנפיצות של מספיק, לא יודעת מה. ובאמת רציתי לשאול אותך בעניין הזה, ויש לנו מאזינים ומאזינות, איך בחרת לגשת לזה השנה, כי זה נורא נורא מורכב.
קודם כל, ישבתי בבית והתפללתי שלא יבקשו ממני. אני אומר לך את האמת.
למי חשבת ממי יבקשו?
ובבית, דינה אמרה לי, נו באמת, תתחיל לתכנן, כי...
תבנה קונספט.
והבנתי שזה לא יכול להיות אותו דבר. חייב להיות משהו אחר. זה לא יכול להיות פרונטלי. זה לא יכול להיות מרחק. זה לא יכול להיות עכשיו יבוא ויעלה וזה. זה צריך להיות משהו, איזשהו מעגל עצב. כמו שפגשתי עכשיו את מיכל פה, ואני לא מכיר אותה. וישר היה איזשהו דיבור על הרגישות, על מה שהיא מרגישה, על זה. בא לפה איזה בחור ועמד ובכה איתה, אני לא יודע. אני מכיר אותו, אבל אני לא יודע. אז זה חייב להיות משהו שאנשים ירגישו, גם אם הם לא מדברים, וגם אם הם לא שרים, הם היו שם. הם היו בכתף אל כתף, כולם ביחד, ברגעים האלה, לחלוק רגע של עצב. וישבנו ביחד, ואני זרקתי את זה לטל, והיא אמרה, אתה לא מבין איך אתה פגעת בול במה שאני יושבת בבית ולא יודעת איך אני קוראת לזה. אז קראנו לזה מעגל העצב. זה לא יהיה מעגל, כי התנאים האובייקטיביים של מרכז כפר ריטקין, הוא לא מעגל.
לא נותנים לזה.
הוא לא מעגל, אבל בתחושה זה יהיה מעגל, מפני שעשינו שינויים. ואני מקווה שאנשים יגיעו ויחוו את השינוי.
גם השעה השתנתה.
גם השעה, כי היסטורית, הטקס בכפר ויטקין היה בתשע, כי יש רפתנים.
נכון.
אבל אין כבר.
וגם רצו לראות אז את הטקס של הטלוויזיה.
כי מי שחולב, בעיקר בערבים, זה התאילנדים. יש שם בעלי הרפת.
כן, כן.
גם כמה רפתות כבר יש.
אבל זה נשאר היסטורית ככה. והחלטנו השנה שאנחנו הולכים את הטקס, כמו בכל העולם הישראלי, צפירה, הורדת הדגל, התחלת הטקס. וככה זה יהיה.
אבל אנשים מעודכנים על זה?
כן, כולם יודעים.
אם אתה שואל, אז אתה לא יודע שיש פרסום פעמיים בשבוע.
מי שמקשיב מחוף חפר, אז הטקס הוא בשעה 8.
ואנחנו עוד נחזק את זה ביומיים שלושה הקרובים, שאנשים יבינו שמי שיבוא ב8:10, הוא איחר 10 דקות בטקס.
כן. אני מהצד שלי יכול להגיד לך שאני בערך באותה הרגשה כמו שאתה הזה. כאילו מצד אחד כל שנה אומר, אולי הוא לא יתקשר אליי, ואז אני מקבל את הטלפון, טוב, אתה איתי השנה, נכון? ברור שאני אומר כן, ואז יש לך איזה, וזה רק נראה לי מי שמשתתף בטקס, בעיקר כל שנה, במקרה שלנו זה שלושתנו, יש לך איזה עננה שיושבת מעליך עד הטקס. זה יושב כל הזמן, זה כאילו נמצא שם, אתה יודע, וזה כבד, ואתה מרגיש את זה, נכון. ואתה יודע, ואז מגיע טקס, וזהו, וזה משתחרר, אבל עד שזה מגיע, שזה...
אני תמיד אומר, שואלים אותי, מה הולך בי, איך יהיה הטקס? אז אני אומר, תדברו איתי מחרתיים בצהריים. זאת אומרת, שאחרי שאני אגמור את הטקס בבית כברות, אני יודע שאני...
כן.
בריטואל, בשנים ה... בשלושים שנה האחרונות, מיד אחרי הטקס אני נוסע למשפחת מילנר בחדרה, שהם איבדו שם את האח של אופר, אופר היה החבר הכי טוב שלי, וזה חלק מאיזשהו... מאיזשהו עניין. לתת כתף לשעה הזאת של לבוא לשם. למרות שיש הרבה שבאים בגלל הקציצות, אני בא בגלל אימא של אופר, שהיא אישה מקדימה.
וגם
בגלל הקציצות. שעברה דברים קשים מאוד.
כן.
ואני איתה בשעה הזאת, בחצי שעה הזאת. אבל זה לא העניין. העניין הוא שכשאני יושב וחושב על הטקס, אני חושב מה היה מרגש אותי. לא אכפת לי מה טל תתרגש, ואתה, מה היה מרגש אותי? Okay. מה נכון לי? ואת הטקס אני עושה מה נכון לי. השנה אני עושה את הטקס מה נכון לקהל. יש דברים שאולי לא הייתי עושה אותם. יש דברים שאני משתמש בהם שלא השתמשתי בהם מעולם.
נכון.
לדוגמה, ילדים.
כן.
אבל השנה הילדים הם חלק בלתי נפרד מהעצב ומהגבורה.
נכון.
כאילו, ההשתאות, שאתה יושב ורואה בטלוויזיה, ילדים מדברים על זה שהם התחבאו בארון, או שהם
הצילו חלק מהאחים שלהם.
הם הגיבורים.
בטח, יש לנו פה.
הם הגיבורים. אז אתה אומר, אתה לא יכול להמשיך לעשות את הטקס כמו שעשית כל הזמן. אתה צריך להיות נכון לרגע הזה.
להתאים את עצמך.
כן, להתאים את עצמי. וזה מה שעשינו השנה, ואני מקווה שזה גם ייפול, כמו שאומרים, על אוזן קשבת, על רגש קשב, על לב פתוח. יעזור גם
לפרוק קצת.
אבל תגיד, אתה לא חושב שזה לוקח ממך, אתה יודע, עוצמות ודברים ש...
לוקח.
כי במקרה שלך בתקסים, הרי תמיד אנחנו יושבים, ואתה מתחיל לספר לי, אתה יודע, על כל... אנחנו עוברים בעצם,
אני אגיד לך מה.
וכל גם מה שאתה עובר עם זה.
מצד אחד זה לוקח ממני, מצד שני אתה לא מבין כמה זה נותן.
נכון.
לא הפידבק של הקהל. הסוף של הטקס, שאתה מבין את השקט, שאחרי הטקס אתה מבין שזה היה נכון. וכשזה נכון, אתה אומר, כל מה שהיה לי, כל המאמץ וההתרגשויות, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, יש בטקס גם ילדה שמקריאה שיר.
אוקיי.
והלכתי אתמו השבוע לשמוע אותה עם דפנה, בחדר המורים. הילדה התחילה לדבר, אני יושב ובוכה. ואני רואה שהיא מרגישה לא נוח. אני אומר לה, תקשיבי, את צריכה להתרגל, כל הקהל יישב יבכה. אז הטקס הזה הוא מוציא ממני התרגשויות שהן לא במקומן, אבל הן חלק מהעשייה.
אני חושבת שבכלל, מהשבי באוקטובר נהיינו מאוד מאוד רגישים, אנחנו בוכים מלא.
אבל אני אומר, בכל האירועים שעשיתם ועשית, אתה יודע, יש את מה שנקרא להתעסק עם משהו שהוא שמח והוא הפי, ואתה יודע, ואנשים מגיעים עם אנרגיות אחרות, ופה זה אנרגיה אחרת לגמרי, אתה יודע, זה ברמה של שינה, חוסר שינה ודברים. אתה חייב, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול להתייחס לזה כמו הפקות אחרות שעשית.
אתה מתעסק
עם זה המון זמן.
זה חרדת קודש.
זה חרדת קודש ואולקוס.
זה חרדת קודש.
צריך
באמת. בחירת השיר. אנחנו בחרנו שיר שאתה היית צריך לקרוא אותו בסוף, והוא התחלף לפני 3 ימים, כי מצאנו משהו אחד שאתה ראית אותו.
ראיתי, כן.
אז יש דינמיקה. ויכול להיות שעשר דקות לפני שאתה תקרא, אני אגיד, חבל, חבל שלא קראת.
לא, אתה לא תגיד.
לא, הטקסט...
אתה לא שמעת את זה, אתה לא תגיד, זה וואו.
אז אני אומר,
עשינו בחירה נכונה.
יש בזה... א', התחושה שאני סוברני לקבל החלטות על מה יהיה ומה לא יהיה, מי יקריא ומי לא יקרא, מי ישיר ומי לא ישיר, זה לא בגלל הכוח, זה בגלל היכולת לבחור את הבחירה הנכונה. בחירתה של סופי. הבחירה הנכונה, על מי יקרא מה, איזה שיר ישירו, והשיר הזה היה כבר בשנה שעברה, הוא לא יכול להיות. ובשנים קודמות גם העליתי על החללים, כמה מילים. מה להגיד? הרי יש לי 3 שורות. מה להגיד? מה אפשר להגיד על בן אדם ב3 שורות? אפשר. אפשר, וזה עובד. כי אתה חייב לתפוס את ה... לתפוס אותו בזנב.
את התמצית, את האסנס.
את
ה... את המשהו, התאור הזה, שמגדיר מי היה ארז דגני.
אני ביקשתי לך, אני רגע, אני עוצרת אותך, כי פתאום אני רואה שהזמן שלנו טס בטירוף, עוד לא. ביקשתי לך גם איזשהו שיר רגע. אנחנו לא מספיקים פתאום.
אז בחרת שיר?
לא, אז רגע, ביקשתי ממנו שני שירים. אני דווקא רוצה איזה שיר בחרת, ביקשתי ממך שיר שאתה מרגיש שהוא הכי מלווה אותך כאן ועכשיו בתקופה, בימים האלה. איזה שיר הוא הכי מדבר אליך, עם כל מה שעובר עלינו.
מתי כספי.
את מישהו? אז אנחנו בחרנו את הביצוע של יהודית רביץ, כי את מתי כספי אנחנו נשמע בסוף, אז לא רציתי, לא צריך לתת שני מתי כספי.
אין טוב ממנה.
כי אמרת שזה גם בסדר. אז אתה רוצה להגיד רגע, שימי את זה, כן, בדיוק, ליה, תכניס את זה רגע בשקט. למה דווקא השיר הזה?
מה זה אומר? מי זה המישהו הזה?
אז בגלל זה אני שואלת אותך. מי זה?
1,500.
ואתה אתה מרגיש
שיש לי 1,500 מישהו.
שהנשמות
ואני, כאילו כל יום זה, שאני רואה מישהו
זה מעניין
שמרים את התמונה שלו, כן. אני רואה, זה המישהו שאני וואלה. לא מכיר אותו. הוא מחכה לי שם למעלה.
וואלה, אז בוא נשמע את זה. זה חזק מאוד מה שאמרת. בוא נקשיב רגע לשיר. חזק כל פעם מחדש, ויהודית רביץ, יהודית רביץ. אני רוצה רגע לקחת אותך למקום אחר. אני וצ'יצ'ו דיברנו על זה לקראת זה שאתה מגיע, וחשבנו על זה. כל הילדים שלך הם מוזיקאים. עכשיו, מוזיקאים מדהימים, בין אם הם מחליטים שזה יהיה העיסוק שלהם או לא. והלכנו לראות... כמה ישראלים כבר זכו באוסקר, כלום עם שום כלום, שמה שהכי מדהים, שניב, אני רוצה עכשיו להיות השוויצרית, אתה לא חייב, אני השוויץ, שניב בנך הבכור, בעצם זכה באוסקר, מוזיקה בכוח המשיכה, נכון? ואתה יודע, אני הלכתי לבדוק את זה, בסך הכל 4 ישראלים.
גם בנער יחידות מבומביי.
בדיוק. אז הוא זכה בשני אוסקרים.
אחד בשותפות.
אחד בשותפות ואחד שלא אישי.
כן.
אז הלכתי לראות והסתכלתי שכל הארבעה, האמת, שזכו, כי זכו בסך הכל ארבעה, כולל גיא נתיב השנה,
אוקיי.
הם לא, אף אחד מהם לא זכה על סרט ישראלי. היו הרבה סרטים ישראלים מועמדים, סלח שבא, לא היה חסר, שלא זכו. אף אחד לא זכה על סרט ישראלי, שזה מעניין, מבחינה אנטישמית לבדוק את זה, אבל זה מדהים, זה הישג מדהים, שהוא once in a lifetime, ובכלל, כל הילדים שלך הם מוזיקאים ממש, ממש, ממש. וזה... אין, אין, לא יכול להיות שזה לא השפעה של הבית.
בטוח.
אז איך, איך מייצרים את זה? פס יצור כזה.
אני אגיד לך. ההתעקשות שלי, אבל דינה הלכה איתי, זה שכל ילד ילמד כלי. שזה כלי נגינה, זה כמו אנגלית, מתמטיקה או תנ"ך. זה משהו שילד צריך לחוות. תבחר מה שאתה רוצה. אתה רוצה להחליף כלי, תחליף כלי. אבל אתם לומדים אצל מורה ועושים שיעורים בבית. אתה לא חייב להיות נגן, אתה לא חייב להמשיך עם זה מעבר לגיל 12-13. אבל בקטע הזה של היסודי, בוא, תחשף. תחשף לזה. אז שירי למדה פסנתר, ואילן, ניב למד פסנתר, קלידים. נועם למד גיטרה. ואילן, הוא היה צעיר מהם בשמונה שנים. ואני רציתי שהוא ילמד כינור.
כינור.
הוא הכי מוזיקלי, מבחינת שמיעה אבסולוטית.
אתה רצית שילמד כינור? הבן שלי רצה ללמוד כינור, אני אסרתי עליו.
תקשיבי, אני אגיד לך... איפה זה צמח, איפה זה צמח. אני הייתי בנתניה, לקחו אותי בהתחלה לנתניה, לאסוף נגנים שעלו עכשיו מרוסיה, זה היה ב-91-2, התחלתי לעבוד שם. ולתת להם במונת. לחשוף אותם. אז קודם כל עשינו מופע בגבעת חיים. מופע שקראו לזה משהו לעולה. במה עולה לעולה או משהו כזה. ונתנו, עשינו פרסום שכל מי שהוא מוזיקאי, הוא שר, הוא מנגן או מה, יש לו במה למספר אחד. זאת אומרת, לשיר
אחד. אז הגיעו 150 כנרים בעצם.
כן. ואז התחלתי לפגוש אותם, נתתי להם, עשיתי מערכת הגברה על הדשא, על יד היכל התרבות, וכל מוצאי שבת, בשעה 7, היה קונצרט של שעה. ושילמנו להם. היה להם פרנסה פעם בשבוע, כל פעם למישהו אחר, כמה שקלים, כן. אבל הם הרגישו שהם שווים.
אותם.
שהם שווים, שמקשיבים להם. פתאום כן. ראיתי שהכינור, כולם ניגנו שם כינור. מי שלא, אם הייתי צריך רבייה, אז הוא אמר, לא חשוב, אני יודע גם צ'לו, אז הוא ניגן צ'לו. ואז באתי, אמרתי לאילן, הבאתי לו כינור רבע, זה דבר כזה קטן.
איזה חמוד.
ולקחתי אותו פעם ראשונה להיפגש עם מורה, והוא ניגן, המורה עשה לי ככה עם הראש, כאילו יש פה...
פוטנציאל.
כן, פוטנציאל. ונסענו הביתה עם הכינור, והוא הגיע הביתה, ילד בכיתה א', הוציא את הכינור בארוחת ערב, ועשה היסטריה שרובם זחלו על הארץ. עכשיו, הוא לקח את הכינור, הוא הרז אותו, ואמר, קח את הדבר הזה. וזה נגמר פרק הכינור, בגלל שהאחים שלו צחקו. ואז התחלנו, אמרתי לו, הוא רצה סקסופון, אמרתי לו, אי אפשר, בגיל שלך אתה לא יכול ללמוד סקסופון, זה כבד. תתחיל עם קלרינט. אז הוא למד קלרינט, הוא ניגן בתזמורת של נתניה, הוא רציני, הוא יסודי.
לא.
הוא יסודי, אלא מה? בגלל שהוא בן שלי, והדיסלקסיה חוגגת, הייתה לו בעיה עם תווים. אז הוא היה
ידוע.
יושב עם המורה, פעם אחת מנגן את הקטע, ובזה זה נגמר, הוא לא צריך את התווים, הוא כן את התווים, הכל בראש. ומהקלרינט הוא עבר לסקספון, ועבר למורים הכי, הנגנים הכי ידועים בארץ. ואני חשבתי שאחרי שהוא התגייס לצבא, זה, אתה יודע, היה סקספון. השתחרר, הוא היה ביחידה, וארבע שנים, ופתאום הוא אומר לי, אבא, אני נרשמתי לרימון.
שמחת?
לא שמחתי, אני התרגשתי מאוד, כי זה מראה שהוא לא, הוא לקח את זה, מה שנקרא, מלמעלה עד למטה. רימון זה... זה הרבה, הרבה, זה מניפה גדולה של ידע, וזה גם מכוון אותך מאוד, מאוד מדויק מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. והוא שם.
אז קודם כל נגיד שהוא באמת מנגן,
לא
הוא חלק מהתקווה שש.
לא היה התנגדות מאף ילד?
מה ההתנגדות? לכלי נגינה?
לא כל ילד רוצה לנגן.
לא, אבל הוא נתן להם אפשרות לבחור. אבל זה בא, כולם מנגנים אצלו כל הזמן.
אמר, הכרחתי אותם לנגן.
לא, לא הכרחתי. זה היה מה שנקרא, כיפפתי את היד בעדינות.
אוקיי.
היה הסבר, היה מדובר.
היה מישהו שסרב ולחצת? לא נראה לי.
ניב, היו לו בעיות עם המורים. זאת אומרת, היה מורה רוסי, הוא אמר לי, אבא, אני לא יכול עם הרוסי הזה. אז עברנו לרוסי אחר, מי היו המורים. אבל שירי למשל, היא גם נגנה פסנתר, אבל היא רצה יותר לשיר. ואז מצאנו למורה שהייתה נפגשת איתה פעם בשבוע, והם היו מנגנות. היא לא למדה, היא לא התקדמה או משהו, אבל היא למדה אקורדים. היו שוות שרות, מנגנות. אני הייתי יושב למטה ברחוב דיזנגוף שם בנתניה, מחכה שהיא תזנה ולוקח אותה הביתה. אבל היא עשתה את זה, והייתה שם כימיה נפלאה, גם של השירה וגם של הזה, ועד היום היא תשב, היא תעשה אקורדים והיא תשיר. נועם לקח את זה מאוד ביסודיות, אבל הוא ידע שהוא לא יהיה נגן.
שלא יהיה, כן, שלא יהיה.
הוא ינגן להנאתו, מה שנקרא, בקהילה. ואני בכלל הלך לכיוון אחר.
גם בעולם המוזיקה מן הסתם.
זה הפתיע אותך, לא את היכולות שלי, ברור שלא הפתיע אותך, אבל את הכיוון ואיך שהוא אמרי, ולאן שהוא הלך עם זה, ולאן שהוא הגיע עם זה, זה...
תקשיבי.
זה וואו, זה אין דברים כאלה, מה זה?
הוא למד, הוא עבד באיזושהי חברה של הגברה. והמנהלה של החברה אמרה לו, ניב, לך תלמד. זה לא בשבילך. אתה לא מהטכנאים.
בחול או בארץ?
בארץ. חברה גדולה, אני לא זוכר איך קראו להם. לך תלמד. והיא התחילה לכוון אותו, ואז הוא התחיל להתעניין, ואמר, אני רוצה לנסוע לאנגליה, ללונדון, ללמוד סאונד. אמרתי, יאללה. הוא למד. שנה ראשונה, שנה שנייה כבר...
סאונד, טכנאות סאונד?
טכנאות סאונד. לא טכנאות, זה יותר.
הפקה מוזיקה.
כן, זה קצת יותר. בסוף שנה ראשונה, באים כל מיני אולפנים וכל מיני... זה, לחפש את ה... ולקח אותו, הוורנר ברדר, לקחו אותו, ואמרו לו...
אתה מבין? הוורנר ברדר, כן, החברים השכנים, לקחו אותו.
מפה והלאה אנחנו משלמים... ואתה עובד אצלנו, אתה מתחייב לעבוד 4 שנים. זה השאר, זה היסטוריה. רמת היחסים...
זה בכלל שיש את...
רמת ה...
יש לך את האפשרויות האלה בחול, מה אנחנו פה? כלום.
הכי הרבה סאונד במנעד.
כן, בדיוק.
במנעד.
אבל אתה מבין שעכשיו 5 לב, והוא צריך לעשות שאלות על
הלילה. אבל תדע לך שהקטע שהכי חשוב לו ומרגש אותו, זה שמבקשים לנו לעשות דברים פה בארץ.
וואלה.
הוא עושה פה.
באמת?
בטח. את גולדה הוא עשה. גיא נתיב עשה את זה.
זה גיא נתיב עשה את זה, אבל זה לא הפקה ישראלית.
כן, אבל זה הפקה ישראלית. הוא הרים לו טלפון. הוא הרים לטלפון, וניב אמר לו...
וגיא נתיב הוא זה שזכה עכשיו באוסקר על הסרט הקצר שלו.
תקשיב, יש לי עבודה עכשיו.
אז אפשר להוסיף את זה לניב כשלישי.
אני לא יכול עכשיו.
אז אפשר להוסיף את זה לניב באיזושהי צורה. תת לו חצי.
לא, הוא זכה על סקטש, לא על גולדה.
זה לא תופס.
על סרט קצר.
אז אמר לו, אין לי זמן לזה עכשיו. הוא אומר, אתה תמצא זמן, אתה תמצא זמן. אני צריך אותך, כי אני צריך ישראלי שיעשה לי את זה, ואתה מספר אחד. ואז באולפן, שניב עמד, הוא בא ואמר להם, חבר'ה, תשמעו, יש איזה סרט ישראלי שאני צריך לדעת גולדה. אמרו לו, אתה יודע מה? תיקח לך ציוד הביתה, תקים לך איזה אולפן קטן בבית, ובסופי שבוע תעבוד עם גיא נתיב.
וככה היה.
ועכשיו זה היסטוריה, כי הוא עכשיו עובד רק בבית. הם שולחים לו עבודות.
זה נהדר.
הוא כמעט רק בבית.
אז הוא לא יצא מהבית.
לא, יש לו מחסן בחצר. הוא
עשה שם אולפן.
סופר מפואר. זהו, אז יש, אתה יודע, אם אתה יודע לנוע, לא לייצר באיזשהו מקום, אז אתה תנוע.
זה לא ספק.
אנחנו מסיימים וחייבים לעשות לך את... לא, לא, בכלל לא. אני חושבת שהזמן פה טס במהירות ש...
אמרתי לך.
אני לא חוויתי בהרבה תוכניות. זה מחמאה, ירון, אני יודעת שצריך להגיד לך. זה מחמאה.
כן, אני מקבל את זה כמחמאה.
לא, זה מחמאה, לא אתה מקבל. זה מחמאה. כשזמן טס, זה אומר ש... מעניין לנו. אפשר לדבר על המון נושאים, לא חיסינו כלום עם כלום. אבל בסדר, הנה, התחלנו במשהו. אז נעשה מהר ככה, שאלון טל ולאזן, אנחנו שולפים לך את השאלות, מה שלא מתאים לך אתה אומר נקסט, מה שמתאים אתה עונה.
אוקיי.
מה החוף המועדף עליך בין חדרה לנתניה?
אני לא הולך לים.
מה זה תשובה הכי מקורית שקיבלנו עד עכשיו, ועוד מישהו שגדל פה נולד פה. כן? יפה. מה המילה האהובה עליך ביותר? לא משנה באיזה שפה?
הילדים שלי.
ילדיי, בוא נגיד. מילה.
תופס.
איזה רעש אתה לא יכול לסבול?
כינור, זה...
לא, לא, לא.
אתה לא, תאסור לענות, אתה הורס את האסוציאציה, נו.
הלאה.
איזה סאונד אתה הכי אוהב?
מוזיקה מושרת.
שירה?
שירה.
שירים? כן. אוקיי. עשית המון דברים, אבל איזה מקצוע, אם היית צריך לבחור משהו אחר, באיזה מקצוע היית בוחר שלא עשית אף פעם?
ראש הממשלה.
וואלה, יפה. אם היית יכול לאכול מאכל אחד כל החיים, זהו. מה זה היה?
חצילים במיץ עגבניות.
וואלה! טוב, אחר כך מתכון. מי מכין? מי מכין?
אני.
וואו, אז אני צריכה מתכון אחר כך. אם היית רוצה, מפורסם או מפורסמת, חי ומת, לא משנה, לשבת לכוס קפה.
חיים גורי.
וואלה. האם אי פעם שלחו אותך למנהל, ואם כן, למה?
אז ככה. אמא שלי הייתה מתייצבת בבית הספר פעמיים בשבוע, עד שיום אחד היא נכנסה לי יוסף.
אבל על מה? על מה? על מה קראו לה? מה עשית?
אני לא הבנתי מה שמדברים, כי הייתי דיסלקטי. ואז המורים לא היו, לא ידעו את המחלה הזאת, והם חשבו שאני טמבל, או שזה לא מעניין אותי, או שאני פריחך. ואז היא באה ואמרה לו, תקשיב, אני שלחת אותו בבוקר לבית הספר, ואני רוצה לקבל אותו בחזרה בצהריים. כל מה שקורה פה, אתה. אל תקרא לי. אני לא מורה, אני לא אשת חינוך, אני לא יכולה לעזור למורים שלך איך לטפל בו. שילמדו.
תתמודדו.
ואם קשה להם, שיתמודדו. ואל תקרא לי יותר. אתה רוצה לשלוח אותו הבית? תשלוח אותו הבית, אני אשב איתו. וזהו, יותר לא בא.
לא, זה מדהים. גם הייתה אישה מדהימה, ובכלל, זה הגישה בעיניי. למה ירון? למה קראו לך ירון?
אין לי מושג.
אף פעם לא שאלת? לא שאלת?
אני חושב שירון חסם בה. איגל מוסנזון אז כתב את הספר. ואני חושב שזה היה ממש בצמוד שנולדתי, יצא, וזה היה שם שלא ידעו עליו. אני הראשון שאחרי ירון לונדון, שחסם בזה על שם ירון לונדון. כי איגל מוסנזון גר אצל משפחת לונדון כשהוא סיים את מלחמת השחרור. הוא היה דייר שלהם.
זה סיפור.
כן, לגמרי.
וואו. תגיד, מה מביא לך את הסעיף? מתי אסור לדבר איתך?
כל רגע.
זה גדול. מעולה. עברת בהצלחה, האמת, את השאלון. אם היית גיבור על, איזה תכונה היית רוצה שתהיה לך?
להבין נפש.
להביא נפש, תשמע, אתה חייבת להודות שהיום נתת לנו כל מיני תשובות ש...
כל תשובה
בצבע. לא, בצבע וגם מיוחדות שנשמעו.
לגמרי.
תודה רבה שבאת.
המון תודה.
המון המון תודה. אנחנו נסיים, הוא תמיד השיר הפותח, זה הוא ואני השיר המסיים.
לא תמיד.
זה שבוע קשה, אנחנו נסיים בשיר שהוא לא קל. שיר שכמובן כתב אהוד מנור ושר מתי כספי, לא מהידועים. זה נקרא קולו של הכאב. זה שיר שכבר השמעתי אותו פעם אחת, לא אכפת לי. אני עדיין מקדישה אותו לכל מי שנמצא בכלוב, החטופים והחטופות, ורק שיצאו מהכלוב הזה וישתחררו כבר ויגיעו אלינו. זה בלתי נסבל. ושנצליח לעבור את הימים האלה. ומפה רק לעלות לדברים טובים. ותודה רבה, ירון.
אני מחכה שתזמינו אותי גם שיהיה שמח.
אנחנו מחכים. שיהיה גם שמח.
יגיע גם.
בסדר? אני יודע גם להיות שמח.
אנחנו נחזור אחרי העצמאות. לילה טוב לכולם. תודה לי החפץ. תודה.
זה קולו של הכאב. יום אל יום אל יום אל יום קולו תוכל לנשום. אני יודע למה הציפור מכה.
רדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.